שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי.
שבוע טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי היקר שלנו, רב מוישי כהן. כשאתם שומעים את השיעור הזה, את השידור הזה, אני נמצא במרחק של 10,000 קילומטר, בניו יורק, זוכה להשתתף בכנס השלוחים העולמי. הקלטתי את השיעור כמובן מבעוד מועד, לפני שיצאתי מהארץ, ועכשיו אנחנו מתאחדים ביחד במפגש המדהים הזה, הנהדר הזה, של 5,000 השלוחים. איך אני אגיד? האנשים שאחראים יותר מכל אדם אחר בעולם, להפצה של יידישקייט, לקירוב של יהודים, לאהבת ישראל, לחיבור כל עם ישראל, למקור אחד. יש כאן תופעה מדהימה, שאני חושב עליה מדי שנה, ובעבר, אני אגיד את האמת, היא אפילו הפריעה לי. מין ענווה, מין הכרת הטוב. עולים אנשים לדבר. הכינוס נמשך 4-5 ימים. בטבע הדברים עולים אנשים שעשו הרבה בחיים, שהם מודל ודוגמה. אנשים שמנהלים מוסדות ענק, שקירבו מאות ואלפי יהודים להבינו שבשמיים. שמנהלים רשתות של לימוד, רשתות של חסד, רשתות של חינוך. אנשים שמגלגלים מיליונים ועשרות מיליוני דולרים בשנה. ואתה מצפה לשמוע אדם שידבר על עצמו ויגלה את השיטות שלו, וילמד בדיוק איך מייצרים הצלחה. ומה שאתה שומע ב-100% מהנאומים ו-100% מהדרשות, זה תודה לקדוש ברוך הוא, ותפילה זקה והודעה זקה לברכות של הרבי. עולים לאוהל של הרבי, הולכים לבית המדרש של הרבי ב-770, וכולם אומרים את אותו דבר. הניסים שאנחנו רואים, עשיית הדשמיה שאנחנו רואים, הברכות של הרבי שמתקיימות, שליח שמרגיש שהכל מהמשלח. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, בחייכם, אתם עובדים מבוקר ועד ערב. אף אחד לא נותן לכם דולר. אתם צריכים לקרוא את עצמכם, כדי להשיג מיליוני דולרים בשנה. ואתם עומדים פה ומספרים סיפורים, הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מהרבי. איך זה עובד הדברים האלה? בעבר אני עודה ואבוש, אולי זה לא מתאים לשידור, אבל אני רוצה לומר את זה. בעבר אני טיפ-טיפה הייתי, היה לי איזשהו תחושת כפירה בעניין. נו בחייכם, הכל מלמעלה. אתם באמת מאמינים? היה לי איזשהו צל של חשד שזה סוג של מס שפתיים. ככה אתה יוצא חסיד פעמיים, אתה גם פועל גדולות ונצורות, וגם מייחס הכל הקדוש ברוך הוא. עד שלפני כמה שנים, 4 שנים, זכינו, ואשתי שתחיה, הקימה בית ספר, בית ספר לבנות בראשון לציון, גם אנחנו שלוחים, גם אני זוכה להיות שליח בראשון לציון, ואשתי שתחיה הקימה לפני 4 שנים, בית ספר לבנות. וביום שהקמנו מוסד, גילינו סייעת הדשמיה. התחלנו לראות איך שהכל מלמעלה, איך ששום דבר, ברגע האמת, כשאתה בלחץ ואתה במצוקה, ואין לך כסף, ואין לך רישום, והעירייה לא מאפשרת, והפיקוח שם רגליים. דברים מסתדרים בדרך שהיא למעלה מדרך הטבע. והתחלתי גם אני לומר כמו אותם שלוחים, מה זה מוסד שלי? כשבאים ואומרים, יש צרה כזאת, העירייה ככה, הפיקוח ככה, אני עונה את אותה תשובה. באמת ובתמים, בלי גרם אחד של זיוף. המוסד הזה שלנו, אנחנו הקמנו אותו, ריבונו של עולם הקים אותו, ריבונו של עולם ימשיך להחזיק אותו. אז בואו ניכנס לעומק הדברים, ונבין מהי ענווה, ומהי הכרת הטוב, מבלי לסתור את כל העשייה העצומה שדרושה שתלויה בנו. אנחנו לא שוכבים במיטה ומחכים לניסים, אלא מקדישים את כל הכוחות ואת כל הנשמה, כדי להצליח, ויחד עם זה יודעים, שההצלחה היא בסך הכל כלי וכיסוי למה שיבוא מלמעלה. כדי להבין את העניין, בואו נתחבר לאיפה שאנחנו אוחזים, פרק כ"ב בתניא, החצי השני. מביא אדמור הזקן משפט מחריד, מזעזע, שמאיים על המקום של כל אחד מאיתנו. גסות הרוח שקולה כעבודה זרה. כך אומרת הגמרא בתחילת מסכת סוטה, מביאה 4-5 מימרות בדיון ארוך על החומרה של גסות הרוח, ומייחסת לגסות הרוח כל דבר רע. גסות הרוח מביאה להריות. גסות הרוח מביאה ומביאה ומביאה. גסות הרוח, גס הרוח, הרי זה כופר בעיקר, אומרת הגמרא. וגס הרוח, גסות הרוח, שקולה כעבודה זרה. כך אומרת הגמרא. והמשפט הזה הוא מחריד. כי כולנו גסי רוח. מה זה גס רוח? גס רוח במובן הכי פשוט, זה יהיר. גס רוח זה לא מי שאני יודע מה צועק במעמד ציבור או מדבר בגסות על מושגים עדינים, מושגים צנועים שמדברים עליהם בצניעות. גס רוח במילון, גם בלשון גמרא, גמרא אומרת שנגעים באים על גסות הרוח, גס רוח במובן הפשוט ביותר זה גאווה. והגאה כופר בעיקר. אין אני והוא יכולים לדור יחדיו, אומר הקדוש ברוך הוא. הגאה עובד עבודה זרה. אז מה, חס ושלום, חס וחלילה, כולנו עובדי עבודה זרה? למה הגמרא יורה את הטיל הגרעיני הזה? עבודה זרה זה אבון החמור ביותר. זה אבון שנאמר עליו יירג ואל יעבור. איך הגמרא מבזבזת אותו? איך הגמרא מייחסת אותו לכל אחד מאיתנו שחוטא כל יום בעיניים גבוהות, בנפש גבוהה? מה הפירוש שגס רוח הוא עובד עבודה זרה? במה הוא עובד עבודה זרה? גס רוח אומר שחס ושלום שהגשם בא מהבעל או מהאשרה, שהפרנסה באה מהשמש ומהירח. הוא גס רוח, הוא יאיר, הוא שמח עם עצמו, הוא הצליח בחיים, מאוד מבסוט מעצמו. אז מה רע? מפתח אדמור הזקן נקודה שכל כך משלימה את ארבעת השיעורים האחרונים שאנחנו עוסקים באחדות השם. אומר אדמור הזקן נקודה מדהימה. יש רק שתי דרכים לחיות את החיים, ואין אמצע. או שאתה מייחס הכל אליו, או שאתה מייחס משהו לעצמך. או שהכל שלו ואין עוד מלבדו, או שיש לך איזושהי הרגשת עצמאות ונפרדות, בוודאי הכל שלו, אבל החוכמה הזאת היום הייתה שלי. גס הרוח שקול כעבודה זרה, כי זה היסוד של עבודה זרה. גם העבודה זרה החמורה של האשתורת והבעל, דיברנו על זה בכל השיעורים הקודמים, התחילה ממה? מהרגשת עצמאות. מאמירה שבוודאי יש ריבונו של עולם, בוודאי הכל מלמעלה, הוא ברא את העולם, הם לא יכולים לחלוק על זה שהוא ברא את העולם. אבל הם אמרו, ריבונו של עולם התרחק. ריבונו של עולם עסוק בדברים גדולים. את הדברים הקטנים הוא משאיר לנו. המחשבה הזאת שיש איזושהי עצמאות, איזושהי נפרדות, איזה רגע אחד שאנחנו נפרדים ממנו, איזו עשייה אחת שמיוחסת אלינו ולא אליו, היא ההתחלה של העבודה זרה. ומכאן כבר יכולים להידרדר, הדור הראשון יגיד, שני רגעים ביום היו הצלחה שלי. הדור הבא כבר יגיד, ארבעה רגעים ביום היו הצלחה שלי. ועוד כמה דורות כבר ישכחו לגמרי שהוא היה ככה מתחיל, מתחילות הלכות עבודת כוכבים ברמב״ם, שהוא מתאר איך התחילה עבודה זרה. זה התחיל עם אמונה שהכל מלמעלה, רק הוא נתן כוח לכוכבים והמזלות, והמשיך לזה שרק הכוכבים והמזלות נמצאים. גס הרוח כופר בעיקר, כי גס הרוח מאמץ את יסוד התפיסה הקליפתית, את יסוד התפיסה של הסתרא אחרא, שאומרת, עזב השם את הארץ, שאומרת, משהו שלי, משהו מיוחס אליי. מה ההפך מגס הרוח? ופה נפתח נקודה נפלאה ויפה שאין יפה ממנה. הענב. מי הוא הענב? משה רבינו. משה רבינו עומד כנגד גס הרוח, והוא בא ואומר הכל מלמעלה. בואו נפתח נקודה מיוחדת במינה. איך נהיים ענבים? אין שאלה יותר חשובה מזאת. אני לא חושב שיש מישהו מהמאזינים שלנו, שהרי כל מי שמאזין לנו עכשיו הוא אדם שעובד על מידותיו, הוא אדם שמודע לכך שהכל מלמעלה. והוא בא ושואל את עצמו, אבל איך זוכים לענבה? בכל אופן, מה יעשה אדם שהוא יותר טוב מאחרים? שהוא הצליח יותר מאחרים? הוא יותר מרשים, הוא יותר חכם, הוא יותר עובד השם, הוא יותר יודע, הוא יותר למדן, הוא מסתובב בחברת הציבור והוא מרגיש שהוא ענק בן גמדים. אז מה, מאיפה תבוא הענבה? מה הוא יגיד לעצמו? יהיה ענב של שקר? לא, אני כאילו קטן מכולם. מה זה כאילו? הוא יודע שהוא יותר מכולם. למה שהוא יהיה ענב? איך הוא יהיה ענב? אתם מכירים בטח את הבדיחה על אותו רב, שהיה באמת מושלם בכל. הוא גם היה תלמיד חכם, והוא גם היה מסור לקהילה, והוא גם היה אבא טוב, והוא גם היה ענב וצנוע, הכל היה בו. הוא עלה למעלה, אז ריבונו של עולם כיבד אותו, שהוא יוכל לראות את הלוויה שלו. אז הוא ישב למעלה לקורסה, וריבונו של עולם פתח לו מסך, והוא היה יכול לצפות בשמגר. ועומדים האנשים שם בבית הלוויות לא עלינו, ומספידים אותו בהתחלה עולה הרב שעבד איתו יחד בבית הדין, ומספר על הידע שלו, ועל החוכמה שלו, והיכולת לפסוק דין, והאומץ שלו, והתוקף שלו. ואחר כך עולה הראש הכל. וראש הקהל מספר על המסירות שלו, והדאגה שלו, איך שהוא לא ישן בלילה, עד שלאלמנה הבודדה האחרונה היה קמחא דפסחא בערב פסח. ואז עולה הבן, והבן מספר איזה אבא, ואיזה מסירות, ואיזה חיבור עם הילדים, ואיזו אכפתיות. וכולם מספרים. אחר כך שואל אותו ריבונו של עולם, איך הייתה הלוויה שלך? אז הוא אומר, היה טוב, אבל כואב לי שהם שכחו תכונה אחת, את הענבה שלי, עליה הם לא דיברו, עליה הם, אותה הם לא ציינו. אפשר לצחוק, אבל כולנו לוקים בזה. כולנו ענבים של שקר, אנחנו מנסים להקטין את עצמנו, כי אנחנו עובדים על המידות, ויודעים שער הענבה, ויודעים שהקדוש ברוך הוא לא שוכן בליבו של הגאה, אבל מאחורי הענבה הזו מסתתרת גאווה עצומה, שאומרת אני כל כך מושלם שאני גם ענב. נו, זה כבר כולם מכירים, על אותו בחור בעל גאווה, שהיה מוצלח ומושלם בכל, וגם היה מודע למעלות שלו. והוא לא מצליח להתחתן עם אף אחת. בשביל להתחתן כתוב חוד דרגה, חתן צריך לרדת במדרגה. אבל הוא לא יכול לרדת במדרגה, הוא מסתכל על כולם מלמעלה, ואף אחת לא טובה בשבילו. נו, הבין הראש השיבה שלו שצריכים לשלוח אותו לקורס מוסר. שלח אותו לקורס של מוסר, שישתלם במידת הענבה, וידע להסתכל על עצמו נכון. ואחרי 5 שנים הוא חוזר לעיירה, ומציעים לו את אותה מיועדת שהציעו לו לפני 5 שנים. אז הוא אומר, אני לא מבין, לפני 5 שנים שעוד לא הייתי ענב, לא רציתי אותה. אז עכשיו שאני גם ענב, אני ארצה אותה. הענבה היא מלכודת. מה היא בדיוק הענבה הזו? מה אני צריך להגיד לעצמי אם אני באמת יותר מוצלח מכל החברים שלי? השיטה אחת, שיטה אחת ידועה, שיטה של בעלי המוסר, שיטה של חובת הלבבות, לבוא ולהזכיר לעצמי שאם הייתי עומד בניסיון של אחרים, לא הייתי עומד בהם. שכל אחד שעומד בניסיון אחר שאין לו את הכישרונות שלי, אז להפך, הוא יותר חשוב ממני שבלי הכישרונות ובלי היכולת, הוא מגיע לאן שהוא מגיע. אז זה יסוד ידוע ומפורסם שהוא חשוב בפני עצמו. אבל יש ביסוד הזה סכנה. כי אם אני אשכנע את עצמי שכולם יותר טובים ממני, אני עלול באמת להשתכנע בזה. בסוף זה מרפא ידיים, בסוף זה מחליש. אז מהי הדרך לענבה? וכאן בפרק אף בית בתניה, אדמור הזקן רומז על העניין, אבל במאמרים שלו הוא מרחיב בזה, ויש בשיחות נקודה מיוחדת במינה. מוישה רבינו היה ענב, לא כי הוא שיקר את עצמו. לא כי הוא אמר לעצמו, אני לא ואני לא ואני לא. אם הוא היה אומר לעצמו שהוא לא, אולי יכול לנצח את פרעה, ואולי יכול לנצח את אוג. מוישה רבינו ידע בדיוק מי הוא. אבל דווקא בגלל זה הוא היה ענב. כי הוא ידע שהלבישו עליו כתר. הוא ידע שכל מה שיש לו זה מלמעלה. ענבה היא לא להכחיש את מה שקיבלת, היא להפך. דווקא בגלל שאתה יודע מה שקיבלת, אתה מבין מה זה מחייב אותך. כי אתה יודע מאיפה זה בא. ענבה באה מאחריות. ענבה באה מהכרת הטוב. ענבה באה מהבנה שמאמינים בך, שנתנו לך כישרונות. אז אתה יום יום חי עם תחושה של הודעה, של הכרת הטוב. שכל מה שיש לי זה מלמעלה. כל מה שיש לי זה בגלל שבחרו בי. בוא נאמר את זה ככה בצורה מוקצנת. כשאדם מצליח בקטן, הוא יכול לחשוב שזה שלו. אבל כשהוא מצליח בגדול, הוא מבין שזה בא מריבונו של עולם. ההצלחה שלו היא כל כך גדולה, כל כך בומבסטית, כל כך משמעותית, שהוא בא ואומר לעצמו ביושר, למה אני? למה לא אחים שלי? למה לא גיסים שלי? למה לא החברים שלי לשולחן? מה אני זכיתי שאני יודע לעשות יותר טוב מכולם? והוא מגיע למסקנה אחת, בחרו בי. שמו לי כתר על הראש. אמרו פעם משל יפה, שהענב זה כמו בלדר שמעביר יהלומים. הנהג של המסעית של ברינקס, המסעית של ברינקס שמביאה את הכסף לבנק, לוקחת את הכסף מהבנק. הוא אדם שליח שמביא לבורסה יהלומים של מיליוני דולרים. הוא יודע שהוא מחזיק ביד יהלומים, אבל הוא לא גאה, הוא חרד. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא ידע לשמור על מה שיש לו. הוא יודע שזה לא שלו, רק הפקידו את זה בידיו. ולהפך, ההבנה של מה שיש לו מחדדת אצלו את הזכות ואת האחריות שהוא יעשה בזה שימוש נכון, שהוא לא יקלקל חס ושלום את מה שנתנו לו בידיים. אז הענבה היא ההבנה שהכל בא מלמעלה. ואילו גסות הרוח זה תחושת הנפרדות. זה התחושה הזו, אדם שהולך עם ראש מוגבע, הולך לאט, מרוכז מאוד בעצמו. לרגע אחד הוא מרגיש כאילו הוא עשה את עצמו. כאילו יש משהו שמיוחס אליו, אומר אדמור הזקן, זאת התחלה, זאת עבודה זרה בדקות. למה הדבר דומה? יש סיפור חסידי מופלא, מיוחד במינו, כך מספרים. השפת אמת נהיה רבה, נהיה אדמור, אדמור בגור, בגיל מאוד צעיר, בגיל 18. החידוש שערים נפטר, כל משפחתו, נפטרה בחייו חוץ מבת אחת בשם אסתר, ולא נשארו בנים. והשפת אמת שהיה נכד, הוא התמנה במקום רבו, במקום רבו העצום, החידוש שערים. בחור צעיר שמתיישב על כס האדמורות בגור הקלווריה. מספרים שניגש אליו פעם אחד מזקני החסידים. יהודי שזכר לא רק את החידוש שערים, אלא תראה במקוצק, את קודמו הוא עוד זכר. ושאל את השפס אמס, תאמרו לי, מה אתם חושבים שאתם יכולים לתת לנו? אנחנו חסידים זקנים, שראינו את, הקוצ, את הקוצקר, שראינו את החידוש שערים. למה אתה חושב שבגיל 18 תוכל לתת לנו משהו? איך אתה חושב שבגיל 18 הגעת לגדלות כזו, שתוכל לתת לנו משהו שאנחנו לא יודעים? איך אתה חושב שבגיל 18 אתה ראוי לשבת על כיסאות גדולים כאלו? ענה לו השפס אמס במשל. הוא אמר לו, מספרים על, מטייל, על מטפס הרים, שטיפס במשך חודשים, יצא עם חבורה, ומימינו נפלו ומשמאלו נפלו, והוא איכשהו 10 פעמים הוא התייאש, אבל הוא ממשיך וממשיך להגיע עד פסגת האברסט, עד פסגת ההר הגבוה בעולם. ואחרי חודשים של מאמץ ויגיעה ודבקות במשימה, התגבר על כל הקשיים ועל כל המכשולים, והצליח להגיע עד פסגת ההר. הוא מנפח את החזה, הוא כל כך מרוצה בעצמו, שהשלים את ההישג הזה, והגיע עד לשם, הגיע באמת עד למקום הכי גבוה בעולם. ואז לתדמתו הוא רואה ילד קטן שיושב בפסגת ההר, ומשחק שם בקרח או בשלג או בחול. הוא נדהם, ברגע אחד הוא ניפץ לו את כל ההישג, הוא ניפץ לו את כל העשייה, אם אתה רואה שאדם, ילד בלי שם, הגיע עד לשם. הוא שואל את הילד, איך הגעת עד לפה? אומר הילד, לא הגעתי. אני נולדתי כאן. לא טיפסתי, נולדתי על ההר. התכוון לרמוז לו על השפס אמס. אנשים גדולים, נולדים גדולים. זה לא איזשהו מהלך של טיפוס שבגיל 18 לא ראויים, ובגיל 20 לא ראויים, ובגיל 30 לא ראויים, בגיל 44 נהיים ראויים להיות הרבי מגור. לא. זה נשמה גבוהה שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שנתן בה את הכוחות, ואם יש את זה בגיל 44, יש את זה גם בגיל 18. אבל מה מונח בתוך הרעיון? ההבנה שנתנו לי הכל. ההבנה שלא יצרתי, אז פסמס לא אמר לו, מה אתה מדבר? אני מגיל 3 לא מפסיק ללמוד. מה שאחרים מגיעים בגיל 44, אני כבר יודע את כל התורה בגיל 18. הוא לא ענה לו את זה. הוא ענה לו, בחרו בי, שמו לי כתר על הראש, הפילו אותי על פסגת ההר, במקום לעשות את זה בגיל 44, עשו את זה בגיל 18. זו תפיסה של ענווה. מוישה רבינו, זאת הרי שאלה עצומה, העריכות שהתורה אומרת. והאיש משה, ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. שמעתם? אין עוד, זה השבח היחיד, הקומפלימנט, המחמאה היחידה, שמוישה רבינו זכה לשמוע בחייו. את כל המחמאות האחרות, זה כבר היה אחרי שהוא כבר עלה להר נבו. מוישה איש האלוקים שלו, ידעו השם פנים אל פנים, זה כבר הכל היה ההספט של מוישה. השבח היחיד שנאמר על מוישה בחייו, והאיש משה ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. ואתה קורא את הטקסט הזה ואתה לא מאמין. מוישה רבינו היה יותר ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. מההומלס ששוכב לו עלינו קטוע רגל בתחנה המרכזית. מהאדם בלי המזל, שכלום לא הצליח לו בחיים. שהתגלגל לשתות, אין לו משפחה ואין לו ידידים ואין לו קרובים. הוא שוכב על המזרן, על הארגז בתחנה המרכזית. וחכה שמישהו יזרוק לו מטבע כדי שיהיה לו מה לאכול. אדם שהוא בגובה של האדמה. אז מוישה רבינו היה יותר ענב מכל האדם. איך? עמדת מול פרו, עמדת מול אוג. זה המשפט. כי מוישה רבינו ידע שהישגים כאלה גדולים כמו שהוא השיג, שער הנון, נון בוי, להגיע לשער הנון, את זה לא יכול אדם בכוחות עצמו. זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא שם לו את הכתר על הראש. נו, שם את זה עליו, היה יכול לשים את זה על הארון, היה יכול לשים את זה על קורח, היה יכול לשים את זה על ירובעם בנבט. שם את זה עליו, בחרו בו. אז מה יש להיות גאה? להפך, מבוקר עד ערב מוישה רבינו התפלל שהוא לא יפספס, שהוא לא יאבד את ההזדמנות. מוישה רבינו ידע שמה שהוא לא ילמד, כבר אף אחד לא ילמד. הלכות שנשכחו, 3,000 הלכות שנשכחו אחרי שהוא הסתלק, אף אחד כבר לא יכל ללמד אותם. אז מוישה רבינו התפלל שהוא, לא יפס, שהוא ימצא את כל הכישרונות שנתנו לו. זה ההפך מעבודה זרה. זה ההפך מגסוס הרוח. לא השפלות של שקר, אין בי כלום, אין בי כלום, ומאחורי אין בי כלום, עומדת הרגשה של שקר, שכל כך יש בי, שאפילו אני חושב שאין בי כלום. לא, יש בי הכל, ורק בגלל שיש לך. אתה חושב לעצמך, למה יש את זה בך, ואין את זה באח שלך, ואין את זה באחות שלך? הורים יולדים 10 ילדים, כל ילד הוא עולם בפני עצמו. אתה יודע ב-100% ששום דבר לא שייך לך, רק בגלל שבחרו בך. לפי היסוד הזה, הרבי תירץ פעם שאלה עצומה, שאלה מתוקה וקשה מאוד. הגמרא אומרת בסוף מסכת סוטה, מתארת שמי שמייס בוטלו, מי שמת בטלו, מי שמת בטלו, מי שמת בן עזאי, מי שמת רבי, מי שמת, מי שמת. כשמתו גדולי ישראל, בטלו, בטלו דרשנים, בטלו ענבים, בטלו יראי חטא. בטלו, בטלו, כל דור שירד, עבדו מאיתנו תכונות עצומות, תכונות נדירות. אחת התכונות שאומרת הגמרא, שמי שמת, אינני זוכר כרגע, בטלה ענבה. אמר רב יוסף, מתקן רב יוסף את האמוירה שמדבר ואומר, אל תתני ענובה, דאיקו ענו. אל תגיד שבטלו ענבים, אל תגיד שמתו ענבים, כי יש אותי, ואני עדיין ענב פה. אז הענבה לא מתה. עירת חטא מתה, הדרשנות מתה, הרבה תכונות מתו. אבל הענבה עוד קיימת, כל עוד אני קיים, הענבה קיימת. נו, זה הרי קצת מוזר, נכון? הרי אין דבר והיפוכו, מאשר להגיד, אל תגיד שאין פה ענבים, יש אותי. וזה בדיוק הנקודה. ענב הוא לא מי שמכחיש את מה שיש בו. ענב הוא לא מי שנוהג בשפלות של שקר, שמוריד את העיניים למטה ומחכה שיקראו לו. היה פעם אותו יהודי שבא לרבא שלו ואמר, שכל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אני בורח מהכבוד והכבוד לא רודף אחריי. אמר לו הרבא, אני אגיד לך, אתה בורח מהכבוד, אבל כל הזמן אתה מסתובב אחורה לראות אם הוא עוד רודף אחריך. כשאתה מסתובב אחורה, הכבוד נבעל ובורח. ענבה זה לא שפלות של שקר לעשות כאילו אין בי כלום. ענבה זה הידיעה שיש בי, ולייחס הכל הקדוש ברוך הוא. להגיד הכל שלו, הכל בשבילו. אז במילא אומר רב יוסף, אל תגיד שאין ענבים, יש אותי. אני יודע שכל מה שזכיתי, ומי היה גדול מרב יוסף. כל מה שזכיתי להיות ראש ישיבה כל כך הרבה שנים. שרבי יסתכל עליי בהרצה, יגיד עליי סיני. כל מה שרב יוסף זכה בחיים, הכל אני מייחס אליו. הכל אני יודע שזאת מתנה שהוא נתן לי בסייעתא דשמיא שלו. אז אל תגיד שאין ענבים, יש בעולם ענבים. כי ענב זה מכיר טובה, ענב זה לא מכחיש. איך באמת זוכים להגיע לזה? ופה אנחנו רוצים לסיים את השלושה פרקים, כף כף א' כף ב', שלושה פרקים שעסקו באחדות השם, שהדמור הזה כן הביא את היסודות האלה מכל מיני כיוונים. להגיד שהפרנסה היא מלמעלה. להגיד שהניסיונות הם רק שקר, הם רק, הסתרה אחרי זה רק אלוהים אחרים, זה רק אלוקים אחרים, זה רק כיסוי, רק מקפצה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכה בכורח. ועכשיו הוא מדבר על זה, על ההצלחה של החיים, על ההישגים של החיים, שהכל זה בא ממנו. איך מטמיעים את זה בראש? אז אין לנו ברירה. להכניס אחדוס השם לראש, צריכים באמת ללמוד, ללמוד חסידס, וללמוד חסידס של יהודים שהסתכלו על דברים מלמעלה. על חסידס של יהודים שראו את הדברים כפי שהם באמת, כפי שהם בפנימיותם. מסופר היה חסיד עגול, קראו לו רב אייזיק מהומיל, הוא היה גם בעל ניגלה עצום, וגם בעל חסידס עצום, וגם עובד השם עצום. ומסופר עליו שכשהרבי האמצעי, הבן של האדמור הזקן, התחיל לדבר על הנושאים האלה של אחדוס השם ופיתח אותם והרחיב אותם, הוא הרגיש שזה לא נכנס לו לראש. הכל אלוקות, יוצאים החוצה, רואים את השקר של העולם הזה, זה לא נכנס לו לראש. ופעם הוא נכנס לרב אמצעי, והוא פרץ בבכי שהוא לא יצא מכאן, עד שזה ייכנס לו למוח. ההסתכלות הנכונה על העולם, חשיפת השקר הזה של המציאות, להבין מה עומד מאחורי כל העני והפסיעות הזה של המציאות. הרב אמצעי התחיל לדבר, והוא אומר, הוא דיבר בכזאת חיות והרחבה ואמס קייט ואמת עד ש אומר עד שירק החץ בליבי, עד שהדברים נכנסו לי כחץ לתוך הלב. אנחנו בכוחות עצמנו לא יכולים להשתכנע שהעולם זה שקר, אנחנו רואים את העולם כמציאות. בשביל להשתכנע אמת הווי לעולם, צריכים להיות חסידס של יהודים שמסתכלים על הדברים מלמעלה למטה. את צריכים ללמוד חסידס וצריכים לחשוב חסידס וצריכים להתבונן, ולמעשה יש אומרים חסידים דגולים שכל תורת חב"ד, אולי כל תורת הבעל שם טוב, נועדה בשביל לחדד לנו את העולם, את המציאות הזאת. שהכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל. לשנות את המציאות, את ההסתכלות על עצמנו, על העולם, על הקשיים, על הניסיונות, הבנה שהכל זה מקפצה בשביל להגיע למקום יותר גבוה. אני אסיים במשל יהודי יפה, משל ותיק, שמחדד בדיוק את העניין הזה. בשביל לזכור אחדוס השם, צריך לעבוד קשה. צריך יום יום לחשוב ולהתבונן, ולשמת לפני התפילה, ולעצום את העיניים, ולחשוב על הדברים היטב, כדי להסיר את האשליה, להסיר את התחפושת, להסיר את ההצגה, ולגלות מה שעומד מאחורי המסך, מאחורי הקלעים. אז יש משל יהודי ותיק, כתוב בספרים, אולי אפילו מדרש, אני לא זוכר כרגע, אבל זה משל מאוד עתיק, שמספר על רועה צאן, שיושב בשדה, ויושב עם החליל שלו, ומנגן ומחלל, ופתאום עוברת הפמליה של המלך. המלך, מלך המדינה, יוצא לצייד ביער, בשעת בוקר מוקדמת הוא יוצא לצייד עם כל הפמליה, בדרך הוא רואה את הרועה הזה. עוד יום הוא עובר על פני הרועה, חולף על פני הרועה, יום אחד המלך עוצר, ליד הרועה, ומתיישב דבר איתו, מעניין אותו. רועה צון שיושב פה לבד עם החליל, עם הצון, תדבר איתו, לא משעמם לך. מה מעניין אותך? אני המלך, אני חי בכאלה מתחים, בכאלה פחדים, בכאלה לחצים. ואתה יושב פה ונהנה לך מהחיים, ספר לי קצת על עצמך. הרועה פתח את הפה והתברר שמדובר בגאון. מדובר באיש, בעל נפש. פילוסוף, שיושב פה בשקט בטבע, הצון אוכל את העשב, והוא יש לו המון זמן להסתכל על השמיים ולחשוב. להבדיל, מוישה רבנו, דוד המלך, גדולי ישראל, נבחנו בצון. למה? השבטים היו רועי צון. כי רועי צון, יש להם המון זמן פנוי. הם גם מתפרנסים, אבל הפרנסה מתרחשת מעצמה. ואילו הזמן פנוי, הראש פנוי, להסתכל על השמיים. והמלך כל יום עובר, ועוד פעם נעצר לדבר עם הרועה, ועוד פעם, ומאוד מתפעל ממנו. יום אחד המלך אומר לרועה, אתה כזה בעל כישרון, אתה כזה חכם, אתה כזה עמוק, אתה כזה אמיתי, אני צריך אותך לידי. אני מוקף בשקרנים ובחנפנים וברמאים, אני צריך אותך איתי. תבוא לארמון המלוכה. והוא אסף את הצון, וחזר עם המלך לארמון המלוכה, והוא הופך להיות איש הסוד של המלך, והאיש הסתרים שלו, שמלווה אותו ומחכים אותו, עד שהמלך מינה אותו לתפקיד החשוב ביותר, לשר האוצר, לאיש שמופקד על כל ההון, על כל הקופה, על כל האוצר של המלוכה. כמובן, כשאדם עולה לגדולה, יש לו הרבה סולים. וקודם היו כל האנשים שהיו יושבים על האוזן של המלך, ולאט לאט הם מתרחקים ומתרחקים, עד שהם מאבדים את השליטה, באוצר המלך, בקופה שמנהלת את המדינה. אמרו שחייבים להכשיל אותו, חייבים למצוא דרך להפיל את שר האוצר. תיארו לעצמם שאדם בלי שם, שהגיע משום מקום, וביום אחד הופך להיות השר האחראי על כל אוצרות המדינה, בוודאי הוא גונב, בוודאי הוא חומס. רק צריכים למצוא את המקום שבו הוא מחביא את הכסף. עקבו אחריו שהוא מגיע הביתה, וגילו קציחות. כשהוא חוזר הביתה, כל יום, הוא אפילו לא מחליף בגדים. לפני שהוא עוצר לשתות כוס מים, הוא חוצה את המסדרון, הולך לקצה הבית, יש שם חדר סגור שרק לו יש מפתח. אפילו לא לאשתו ולילדים, לא למנקה, לא לאף אחד. הוא נכנס שם, יושב שם, עם עצמו כמה דקות, ואז יוצא החוצה. נו, זה היה שקוף. פה נמצאת הכספת, הוא גונב יעלומים ואבנים מהאוצר של המלוכה, ומחביא את זה שם. קראו למלך, סיפרו לו את זה, המלך הזדעזע. טקס כזה, לבוא הביתה, להיכנס לחדר סגור, כשהוא בא מהארמון שלי, יותר שקוף מזה לא יכול להיות. המלך קורא לו במעמד כולם, תביא לי את המפתח של החדר. איזה חדר? החדר הסודי. תחיל לפקוט, אדוני המלך, רק זה לא תבקש הכל. עוד יותר הרשית המלך. המלך ציווה, תפס אותו ביד ואמר לו, עכשיו אנחנו הולכים אליך הביתה, לחשוף את הסוד, להבין מה יש שם. לא הייתה לו ברירה. המלך וכל הפמליה הולכים איתו הביתה, חוצים את המסדרון, הוא פותח את הדלת, נכנסים פנימה. מגלים חדר ריק. עם כיסא פשוט, ועל הכיסא החליל רואים, והשק שהוא היה יוצא איתו לשדה בבוקר. מה זה המלך שואל אותו? איפה הכספת? ציפינו לראות פה את האוצרות! הוא אומר, אדוני המלך, לא כספת ולא שום דבר, ההפך הגמור. מיום ליום אני מרגיש שאני מתמלא בעצמי. בהרגשה של אני עשיתי את עצמי. שההצלחה היא שלי, זה החוכמה שלי והעומק שלי שהביא אותי עד לכאן. ואני פוחד שהרגשת הנפרדות שלי והרגשת העצמאות שלי כל כך תצדיק את עצמי שאני גם אגיד, מותר לי לגנוב ומותר לי לדחוף ידיים, כי הכל שלי. אז כל יום אחרי עבודה, אני מאתחל את עצמי. אני מאתחל את ההגדרות של עצמי, את הברירות מחדל שלי. אני נכנס לכאן לחדר, מתיישב על הכיסא, שם על הכתף את השק, לוקח ביד את החליל, ומזכיר לעצמי איפה הייתי לולי החסד של המלך. איפה הייתי לולי הבחירה של המלך בי. עוד הייתי יושב עם הצון בשדה. אני מזכיר לעצמי שהכל ממך, מידך הכל ומידך נתנו לך, שהכל שלך, הכל ממך. וכך אני זוכר לא להתבלבל, ולא למעול באמון, ולא לגעת במה שלא שייך לי. להגיע לתפיסה כזו כנגד הרגשת ההצלחה, צריכים עבודת השם יומיומית. וזאת העבודה של לימוד החסידות. להכניס לנו בראש את האחדות השם, את ההבנה הזו, שכל מה שיהיה זה ממנו, שכל מה שקורה בעולם, לא משנה בכמה כיסויים זה מכוסה, זה הכל הבחירה שלו, זה הכל ההחלטה שלו. וכמו שאמרנו, קראתי לשיעור הזה, בהצלחה ובענווה. שנזכה גם להצליח, וגם לזכור מאיפה זה בא. אז פה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, את החלק הראשון בסוגיה של אחדות השם, ועכשיו אדמור הזה כן יתרגם את זה למטרה שלנו, למה שרצינו להגיע, שבכל מצווה אנחנו מחזקים את תחושת החיבור. וחלילה בכל עבירה, אנחנו יוצרים את הבסיס לעבודה זרה, אנחנו יוצרים את אותה תפיסת נפרדות, שעליה אחר כך חושבת ההתרדרות הגמורה ביותר, עד חס ושלום, המקום הגרוע, נסיים בטוב. אז במילה צריך לחזק את הקיום ולחזק את העשייה, כדי לחזק את אותה תחושה של מפגש עם פנימיות הרצון, עם פנימיות רצונו של הקדוש ברוך הוא.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.